זה אחר כך, אבל קודם כל אני צריך להחליט מהם הערכים היסודיים שלי. ואת זה אני לא מחליט, זה פשוט קורה לי. אז אם הקדוש ברוך הוא עושה את זה, אז הוא עשה תשובה, לא אני.
בסדר, אבל יש לי ערך בזה, כי אני עבד, כי אני גם עשיתי עבודה.
אחרי התשובה עשיתי עבודה, אז אמרתי, התמאה והפנמה, אני מדבר על התשובה עצמה, נקודה הבסיסית. השאלה של חולשת הרצון שהבאתי, כנראה הבאתי בפעם הקודמת, בעצם אומרת, ההנחה היסודית שם אומרת שאם עשית משהו, זה בעצם מה שמערכת הערכית שלך אומרת לעשות. אל תספר לי סיפורים שאתה לא מאמין בזה, אבל בכל זאת עשית. אם אתה עשית את זה, אז זה מה שרצית לעשות. עכשיו, אם אתה רוצה, אתה חושב שאתה רוצה לעבוד את השם, ובכל זאת עשית חטא. מה זאת אומרת? פשוט ההנאה שבחטא, או לא משנה, האינטרס שגרם לך לחטוא, מבחינתך היה יותר חשוב מאשר לעבוד את השם. זה מערכת הערכית שלך. אין שום חטא שלא מתחיל מהמערכת הערכית שלך. ממה נפשך? אם זה לא התחיל מהמערכת הערכית שלך, אז משהו קפה את עצמו עליך, אז אתה אנוס. אתה לא חושב שכך נכון, רק היית אנוס לעשות את זה. רק שנייה אחת. אם אתה יוצא מהמערכת הערכית שלך והיא גרמה לך לעשות את זה, אז זה מה שבאמת רצית לעשות. אבל אם זה באמת מה שרצית, אז מה נפשך? אם זה משהו אחר גרם לך לעשות את זה, אז אתה סתם אנוס, לא צריך לעשות תשובה. אם אתה עצמך החלטת ובאופן מפוקח מממש את הערכים שלך עצמך, אז אתה עצמך חושב שזה נכון, אז מה פירוש לעשות תשובה? איך תחליט לעשות תשובה? הרי אתה מאמין בזה, אתה לא מאמין בדרך האחרת שאליה אתה רוצה לשוב. כי אם אליה אתה רוצה לשוב, אז אתה כבר עכשיו אתה מאמין בה, אז למה עשית את החטא?
אז אתה אומר שהערכים של בן אדם הם קפואים אליו, אתה לא בוחר את הערכים.
לכאורה, יש פה משהו שהוא נורא בעייתי, זאת אומרת, התהליך הזה של לעשות תשובה, או בעצם לבחור, זה מחזיר אותנו לשאלה של הבחירה. כן, היכולת שלנו בכלל לבחור מערכת ערכית, ובוודאי לשנות מערכת ערכית, זה ממשהו שהוא לכאורה לא אפשרי לוגית. או שזה קורה לנו מעצמו, או שזה לא יכול לקרות. זה לא יכול להיעשות באופן יזום, באופן שאני מחליט עליו ומבצע אותו. כי המבצע וזה שעליו הדבר מתבצע, הם שניהם אני. אז אם אני משנה את מערכת הערכים שלי עצמי, אז מה זאת אומרת? אז אני המשנה, אני כבר מצויד במערכת הערכים החדשה הזאת. אז למה צריך לעשות תשובה? אני כבר שם. ואת מי אני משנה? עכשיו, יש פה משהו נורא בעייתי, הזכרתי אז בטח את רון אהרון עם הספר שלו, החתול שאיננו שם, חתול שאיננו... הוא אומר שמה שכל כל הפילוסופיה כולה, הספר מרתק, אני ממליץ לקרוא אותו, שכל הפילוסופיה בעצם, מה שמגדיר אותה, זה הערבוב בין סובייקט לאובייקט. הוא מראה את כל הסוגיות החשובות של הפילוסופיה, איך שהם כולם מתמפות על כשל אחד. הוא טוען שאין תחום כזה פילוסופיה, זה פשוט אוסף של טעויות. והם כולם טעות אחת יסודית, והיא מופיעה בכל ההקשרים של הסוגיות המרכזיות בפילוסופיה. ככה הוא מראה שם. כשהטענה למעשה, שכאשר אני פועל על עצמי, חושב על עצמי, כל מיני דברים מן הסוג הזה, אז האני והעצמי זה אותו אחד. אנחנו הרבה פעמים מתארים את זה כאילו X פועל על Y. עכשיו אנחנו מציבים, Y שווה ל-X. אני פועל על עצמי, ככה אנחנו תמיד חושבים, ככה אנחנו תמיד מתייחסים. אבל זה לא נכון, זה לא יכול להיות נכון. אתה לא יכול להציב ש-Y שווה ל-X. אם אתה פועל על עצמך, אז אתה כבר שם, אתה לא צריך לעשות שום דבר. אני עכשיו מיישם את זה לפה, לא משנה, אני רוצה את זה בהקשרים אחרים. אז לכן, אני משמש פה בשני תפקידים, אני גם הנושא של ה... אני גם הסובייקט שעושה את הפעולה, ואני גם האובייקט שעליו נעשה את הפעולה, אוקיי? אבל אם אני אותו אחד, אז לא צריך לעשות את הפעולה, אני כבר נמצא במקום שלו אני רוצה לקחת את עצמי. זה כמו הברון מינכהאוזן שמספר כן שהוא נפל לבור, רץ הביתה להביא סולם, או משך את עצמו בסיסת ראשו, וככה הוא עלה מן הבור. כן, זה אותו, כל מיני סיפורים שלו. אין דבר כזה. זאת אומרת, אם אתה משך את עצמך בסיסת ראשך, זה אומר שאתה כבר בחוץ, אין את מי למשוך, אם אתה כבר בחוץ. אם אתה לא בחוץ, אז אתה בפנים, מי ימשוך אותך החוצה? אי אפשר לעשות דבר כזה. עכשיו, אצל ברון מינכהאוזן כולם מתים מצחוק, אבל כשאנחנו מדברים על בחירה ועל תשובה ועל שינוי מערכת ערכית, אנחנו כולנו עושים את, מדברים באותה צורה. זה אותו סיפור בדיוק. אנחנו לוקחים את עצמנו ומשכים את עצמנו מן הבור. ממה נפשך? אם אנחנו משכים את עצמנו מן הבור, אז אנחנו פה בחוץ, אין את מי למשוך. אין בשביל מה למשוך. ואם אנחנו בתוך הבור, אז מי זה המושך? מי לוקח אותנו החוצה? מה זה נקרא, אני לוקח את עצמי? אין דבר כזה. יש פה משהו מאוד בעייתי, אוקיי? אז הטענה היא שלמעשה האפשרות שלנו לשנות מערכת ערכית או...
רגע, לשיטתך, נניח בשיקום אסירים שעשו עבירה, מי משקם אותם? את הייתה המחשבה שלהם. אנס שלא יהיה אנוס.
אותה שאלה, כל שינוי של מערכת ערכית זה אותה שאלה.
אלא אם כן, אז מי, אבל...
מטרת השיקום התנהגותית, לא...
רגע, בסדר, אז מי משנה? בסדר, אז מי משנה?
אחת משתיים. או שמישהו מבחוץ משנה אותם, המשקם משנה אותם, או שהם אף פעם לא היו חולים, כמו עם ההינדיק. הזכרתי את ההינדיק?
כן.
הם אף פעם לא היו חולים, הם תמיד היו, זה היה משהו חיצוני. אונס בעצם זה היה, בשפה שלנו. הם באמת לא היו צריכים לשבת בכלא בתור אונס. הם היו אנוסים, ואנחנו עוזרים להם לטפל באונס שקרה להם. הם נפטרים מהאונס שקרה להם וחוזרים להיות הם עצמם. בסדר? אבל ממה נפשך, זה לא באמת יכול להיות... אני אומר אותם, זאת קושייה, זה לא תירוץ, אני לא אומר את זה כקביעה. כל פרדוקס הוא כזה, דיברנו כן, על הפרדוקס של אכילס והצער. מה זאת אומרת, אבל אכילס בטוח משיג את הצו, אז זה מין פרדוקס, זה ברור שהוא משיג את הצו. נכון, זה הפרדוקס. שמצד אחד ברור לך שהוא משיג את הצו, אבל מצד שני אני יכול להראות לך בטיעון סדור שהוא אף פעם לא ישיג את הצו. זה בדיוק הפרדוקס. עכשיו, גם פה חולשת הרצון זה פרדוקס, זאת לא קביעה. הפרדוקס, מצד אחד אנחנו כן חשים בכל נימי נפשנו שאנחנו כן יכולים לשנות את עצמנו. אבל מצד שני, כשחושבים על זה באופן שיטתי, אז רואים שיש פה משהו שהוא בלתי נתפס לוגית. זה לא, משהו פה לא עובד. זה לא יכול להיות.
זה לא רק בתשובה, מה?
כן, לא רק בתשובה.
כשהתורה מצרה, ואהבת את השם אלוקיך.
כל בחירה.
מלכתחילה אתה לא אוהב, ואיכשהו אתה...
ואהבת את השם אלוקיך. ואהבת את השם אלוקיך, אתה יכול להגיד שבאמת המצווה היא רק להפנים בתוכי את הערך, אני רוצה לאהוב אותו, מאז ומעולם רציתי לאהוב אותו. והמצווה היא להפנים את זה בליבי, וגם להרגיש את זה, או לחוות את זה, או להזדהות עם זה. אבל לא, זה לא ציווי...
לא משנה את אחיך בלבבות.
אותו דבר. זה רק לא, זה לא ציווי על שינוי מערכת ערכית. אלא זה ציווי ליישם מערכת ערכית, שאני כבר מאמין בה עוד לפני הציווי. אם אני מבין שנכון לא לשנוא את חברי, אתה לא מצליח לעמוד בזה, אבל אני מבין שנכון לא לשנוא את חברי, אז אין בעיה. עכשיו, מה שאני צריך זה לעבוד על עצמי כדי לממש את מה שאני מאמין בו. אבל לשנות את מה שאני מאמין בו, אז מה זה נקרא? אני אשנה את מה שאני מאמין בו. איך אני... אז מי זה המשנה ומי זה המשתנה? אם אני כבר משנה, אז אני לא צריך לשנות, כי אני כבר שם. אני אומר עוד פעם, ברור שזה פרדוקס, ברור שהעובדה שאנחנו, מה זה עובדה? תחושה לפחות, שאנחנו כן משתנים, ואנחנו משתנים באופן שהוא לא קורה לנו, כי אחרת באמת אין, לא מגיע לנו שום קרדיט על זה מצד אחד, או עונש, אם אנחנו עושים את זה לכיוון השלילי. ברור שאנחנו כן תופסים שהאדם אחראי לבחירות שלו, לערכים שלו.
זה מזכה אותו, גם מזכה אותי לעשות
את זה. זה מזכה אותי, זה לא משנה, לא משנה, זה מילים. בסופו של דבר, השאלה היא מה אני עושה.
זכות המוסר תקרא את זה בדרך של יצר הטוב ויצר הרע.
יצר הטוב ויצר הרע, זה דיברנו כשדיברנו על הרגשות. יצר הטוב ויצר הרע זה לא אומר כלום. יצר הטוב ויצר הרע הם שניהם יצרים שמנסים למשוך אותי לכל מיני מקומות. אתה יודע מה אני עושה עם זה? אני זה לא היצרים, אני זה מי שהיצרים מנסים לפעול עליו. וכשאני מחליט למי להיענות או לא להיענות, זאת החלטה שלי, לא של היצרים. היצרים לא מחליטים. היצרים מנסים לדחוף, למשוך, לקחת אותי לכל מיני מקומות. התפקיד שלי זה לקבל החלטות מה אני עושה. האם להיענות להם, לא להיענות להם, עם מה ללכת, איך לעשות את זה. אז אני מדבר רק על הנטו שלי, אני לא מדבר על הסביבה שלי שמפעילה עליי כל מיני כוחות, דחפים ולחצים. יצרים הם מחוץ למשחק פה. היצרים זה הסביבה מבחינתי. אני מדבר על האדם שפועל בתוך הסביבה הזאת. יש פה משהו, זאת אומרת, הטיעון של חולשת הרצון הוא מאוד חזק במובן הזה שהוא מעמיד אותנו מול מראה שלכאורה אין לנו אפשרות לברוח. זאת אומרת, אם אנחנו עשינו חטא, זה אומר שזה מה שחשבנו שנכון לעשות. כי אם לא, אז היינו אנוסים, אז אין מה לעשות תשובה על זה. כי לא חשבנו לעשות את זה ונאנסנו, משהו גרם לנו לעשות את זה.
תקן את ה... גם את האונס, כי זה לא לגמרי אונס, חיצון אונס. פנימי, שצריך לתקן את הפנימיות הזאת.
מה זה נקרא לתקן? למה לא תיקנת אותה בזמן שחטאת?
שתהיה חזקה מנהיגות טובה.
אבל הייתה חזקה ממך, זה היית אנוס.
בסדר, אבל צריך לתקן את הפנימיות הזאת.
למה? לא, אני מדבר לפני התיקון, למה אתה צריך לעשות תשובה? היית אנוס.
כי זה כן היה עם רצון חלקי, כי זה משהו בתוכי.
אז זה אומר שכן היה לך רצון לעשות את זה. אין חלקי ולא חלקי. אתה רצית לעשות את זה, נכון? אחרת לא היית עושה. אז אם רצית לעשות את זה אתה, אז כן רצית. מה נפשך? זאת אומרת, אם אתה לא רצית ובכל זאת עשית, אז אתה אנוס, אין לך מה לעשות תשובה. בסדר, לתקן, לא לתקן, זה עניין אחר. אז אני הולך לפסיכולוג שהיא מזמל ופטיש שתקן אותי. אבל זה לא תשובה. תשובה פירושו שהייתי לא בסדר. זאת אומרת, זה לא נכון להגיד על מישהו אנוס שהוא צריך לעשות תשובה. תשובה זה לא רק תיקון, תיקון במובן הטכני. תשובה זה ניקוי. זה ניקוי של משהו שהיה לא בסדר. לא רק תוצאתית. הייתי לא בסדר. זאת אומרת, יכולתי להימנע, לא הייתי אנוס, כי אם הייתי אנוס, אין לי מה לעשות תשובה, אין מה לעשות תשובה על אונס, אונס זה אונס, מה אני אעשה?
כאילו זה הרב קודם מקים נקודת מחשלה, כשאנחנו כן מקים את הכל צפוי והרשות מתונה.
מה זה קשור לפה?
שאם הכל... בסופו של הקדוש ברוך הוא זה שמזכה אותנו, או ש...
הקדוש ברוך הוא לא עוזר פה בכלום. מה עוזר הקדוש ברוך הוא פה? אני שואל עכשיו מה אני עושה. משהו מזכה אותי או לא מזכה אותי, אחרי שהוא זיכה אותי ואחרי הכל. מה אני עושה עכשיו? איך זה עובד אצלי? לא אכפת לי מי נותן לי את הכוח לעשות את זה, מי בנה אותי, הכל הקדוש ברוך הוא. אני שואל עכשיו, מה קורה אצלי בתהליך שלי שאני עובר? בתהליך שלי שאני עובר, אי אפשר לנסח את זה. יש פה משהו בעייתי.
עבודה של הפנמה.
אז הפנמה זה אומר שאני בנוי נכון כבר מראש? אז למה
חטאתי? יש לי בנייה נכונה. שמורכבת משתי כמה חלקים.
אבל מי גובר? לכל שיש לי סט של ערכים, אז יש סולם גם ביניהם.
בשביל מסוים, באמת, היה יותר חזק הצדדים השליליים.
אוקיי.
והתשובה היא לחזק את הצדדים החיוביים.
אבל למה החלטת לחזק את הצדדים החיוביים אם אתה מאמין בשליליים?
שם זיכרתי.
לא, זו מה זה שהם זיכה אותך, אז הוא עשה תשובה. עוד פעם, זה לא מעניין אותי מה שהקדוש ברוך הוא עושה.
הוא עושה
תשובה ביחד איתי, אני עושה הרבה עבודה. לא, אתה עושה הרבה עבודה, אבל הוא החליט לעשות תשובה. אבל בן אדם צריך לע אי אפשר להתחמק עם זה.
אני מחזר עמוד של השתמה לפניך.
אוקיי.
השירות, בסופו של דבר, זה כן הכל הקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים להיות שותפים לעבודה.
לא, לא הכל הקדוש ברוך הוא, לא. ממש לא מסכים לזה. בשום אופן לא הכל הקדוש ברוך הוא. הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. ממש לא.
כאן מיראת שמיים, זה לא בידי, אבל זה בפי שמיים. צריך, הכל דורש. גם שהקדוש ברוך הוא
יזכה. אני אומר עוד פעם, הקדוש ברוך הוא מזכה זה לא עוזר לי כלום, עוד פעם אני אומר. לא אכפת, הוא זיכה, הכל בסדר. עכשיו אני זכאי, זכאי ומזוכה. עכשיו אני שואל, תסביר לי מה קורה. בסדר? אחרי זה, מה קורה אצלי בתהליך שלי?
שותף בעבודה הזאת.
מה?
ששותף בעבודה של הזיכוי.
מה זה שותף? במה אתה מאמין? אתה, לא הקדוש ברוך הוא. במה אתה מאמין? אתה מאמין שלא צריך לחלל שבת? אז למה חיללת?
כי היה רגע... שהתגבר מצד
יש לי מי. זאת אומרת שיותר רצית את ההנאה מאשר את הציות לקדוש ברוך הוא, נכון? אז זה באמת מה שרצית, נכון? עכשיו אתה עושה תשובה. מה פירוש עושה תשובה? אתה רוצה להגביר את הצד של עבודת השם על הצד של ההנאות. זאת אומרת, אתה כבר שם, אז אין לך מה לעשות תשובה. זה כבר קרה לך. אני שואל, איך אתה מחליט את זה? שהערך של עבודת השם גובר על הערך של ההנאות. ההחלטה, אני מדבר לפני ההפנמה, אני מדבר על ההחלטה על שינוי הערכים. לא על ההפנמה. ההחלטה הזאת על שינוי הערכים היא החלטה, אתה מקבל אותה באופן יזום, כי אם זה היה כך, אני לא מבין איך זה קורה. הרי היית בשלב מסוים כשאתה אומר, עבודת השם מבחינתי פחות חשובה מההנאה הרגעית. זה היה ברגע אחר. רגע אחרי זה מה קרה עכשיו? הרי אני נמצא באותו מצב. אלא מה? קרה לי משהו שפתאום עכשיו נהיה יותר חשוב לעבוד את השם? אז זה קרה לי. לא אני עשיתי את זה, זה קרה מעצמו. אלא מה? לא, אני עושה את זה באופן יזום. אז מה זאת אומרת לעשות באופן יזום? אני עצמי מחליט, עכשיו בוא נביא את עצמי למצב שעבודת השם היא יותר מאשר ההנאה הרגעית. נו, אז אני כבר מאמין בזה שעבודת השם היא יותר, אז אני כבר שם. אני לא צריך להביא את עצמי לשם. אי אפשר לברוח מזה.
אפשר לברוח, אפשר. כל מה שאתה אומר בתפילה זכה, אוי עלי שנכנעתי ליצר, אוי עלי שעשיתי ככה, שהלכתי בעצבת עיניי, בעצבת יצרים,
בעצבת... מה אתה אומר? תפילה זכה, מה זה עוזר לי? תסביר לי את המנגנון. מה זה שאכפת לי מה שאתה אומר בתפילה זכה?
המנגנון?
כן. תסביר לי איך זה עובד, אני שאלתי שאלה. מה זה עוזר לי מה שאומרים בתפילה זכה?
לא, הוא שישב בבחור, שבוע שעבר אמר את זה.
נו.
אתה נמצא בדרך כלל במקום שלא הפעלת את השכל שלך.
אם לא הפעלת...
ונכנעת ליצרים, ופעלת כאוטומט.
נו, אז אם פעלת כאוטומט היית אנוס. אז למה אתה עושה
את
התשובה?
לדעתי אתה קצת הרב, אתה קצת מרחיב את המושג של אנוס.
למה? אם לא היה לך ברירה, אז אתה אנוס. זה מה שנקרא אנוס, לא? אלא מה, החלטת על זה? אז אם החלטת על זה, אז זה מערכת הערכים שהייתה לך. אז איך זה השתנה? מה נפשך? יש פה משהו שהוא בעייתי. אני אומר עוד פעם, אתה צריך להיזהר מפתרון הפרדוקסים של להגיד, טוב, ברור שזה לא נכון. גם אני יודע שברור שזה לא נכון. זה בדיוק הפרדוקס. הפרדוקס הוא שבחשבון הלוגי אתה מגיע למסקנה אחת. אבל השורה התחתונה ברור לך שהיא לא נכונה. לכן זה פרדוקס. אתה לא יכול לנפנף בזה שברור שזה לא נכון. גם אני מסכים שזה לא נכון. אני שואל, איפה זה לא נכון? מה לא נכון פה? זו השאלה. טוב, תראה לי בחשבון מה לא נכון פה. אל תגיד לי זה לא נכון בסוף, זה גם אני יודע. אתה מבין? זאת אומרת, לא פותרים כך פרדוקסים. פרדוקס יש לו שני צדדים, וכדי לפתור לא מספיק להצביע על הצד השני. צריך להסביר למה הצד הראשון לא סותר אותו. זאת אומרת, איפה הבעיה בשיקול של הצד הראשון? אני חושב שהנקודה היא... אני אגיד שני דברים, זאת אומרת, או אולי לפני שאני אומר שני דברים. בעצם מה שאני רוצה להראות דרך השיקול הזה, זה שגם בתשובה הגדולה, יש חסד. והחסד הוא שבאמת לפי הכללים, הלוגיקה הרגילה, התהליך לא מוגדר. זאת אומרת, הוא לא אפשרי. יש פה משהו ממש בעייתי. ולכן בעצם צריכה להיות פה איזושהי חריגה מהכללים הרגילים, ההתנהלות הרגילה. פה זה כמעט חריגה מהלוגיקה. אני לא יודע אפילו אם אפשר לדבר על דבר כזה. בשביל שבכלל יהיה מוגדר דבר כזה, לא בשביל שזה יתקבל. זאת אומרת, אם אני השתניתי, עשיתי תשובה גדולה והשתניתי, מעיקר הדין זה מתקבל. פה אין חסד. החסד הוא בתשובה הקטנה, שזה מתקבל. בתשובה הגדולה, החסד הוא שבכלל אפשר לעשות אותה. אם עשית אותה, זה מעיקר הדין, זה מתקבל. בסדר? בתשובה קטנה, החסד הוא שהיא מתקבלת. יש אפשר לעשות אותה, אין בעיה, זה תהליך טכני, תעשה את זה. בסדר? זה לא הנקודה. אז זה מתקבל, זה חסד, בגלל שאתה לא באמת השתנית, אתה אותו אדם. בתשובה הגדולה, זה, אמרתי קודם, זה עיקר הדין. נכון, אם עשית. אם עשית, זה שזה מתקבל, זה עיקר הדין. אתה אדם אחר, מה שהתחשבן איתך על דברים שעשית בפאזה הקודמת. אבל גם פה יש חסד. החסד הוא לא שזה מתקבל, אלא זה שאפשר בכלל לעשות דבר כזה. עכשיו, מה עבור עוד פה? אני אגיד שני דברים שאני לא עד הסוף סגור איך הם פותרים את הבעיה. לכן אני פה אומר לכם כבר מראש, אני מנסה לא לרמות. כי יש פה משהו מאוד חמקמק, שאני כל פעם מתלבט אם זה כן פותר את הבעיה או לא פותר את הבעיה. קודם כל, אני אתחיל דקה מהניסוח שלך. אבינו מלכינו, נחזירנו בתשובה שלמה לפניך, כן? יש... הרי שורש הבעיה בעצם, אם ננסח את זה באופן מסוים, זה בשאלה מי עושה את השינוי. נכון? אגב, כל שינוי, לחזור בתשובה או לצאת בשאלה, גם מה בקידושין. מה בקידושין זה מקביל לתשובה הגדולה. זה השאלה הגדולה. זה מקביל לתשובה הגדולה, כן? שמה זה עיקר הדין. אמרתי, זה עיקר הדין, שאם עשית את זה, זה מתקבל. אז זה שאפשר לעשות את זה, זה חסד. וגם זה שאתה יכול להפוך מצדיק לרשע, זה חסד. למה? כי זה שנותנים לך את האפשרות לבחור לשנות מערכת הערכים, זה חסד גמור. מה אתה עושה עם הדבר הזה? אם אתה לוקח את זה לכיוון החיובי או לכיוון השלילי, זה כבר החלטה שלך. אבל האפשרות שלך להשתנות, זה חסד נטו, מהקדוש ברוך הוא. אתה לפעמים עושה בזה שימוש לרעה, אין מה לעשות.
חסד, זה כן ככה חסד. העולם נברא.
בסדר, זה חסד שאנחנו קיבלנו את האפשרות להיות בוחרים. להבדיל מכל יצור או כל דבר אחר, שהוא דטרמיניסטי, הוא מתנהל דטרמיניסטי. עכשיו, הנקודה היא, אז הקושי שיש בתהליך הזה של השינוי העצמי, זה בשאלת הממה נפשך. אם השינוי הזה קורה על ידי גורם חיצוני כלשהו, לא אכפת אם זה היצרים שלי, מבחינתי היצרים שלי זה גם גורם חיצוני. או על ידי הקדוש ברוך הוא, או מי שאתם רק רוצים, לא שווה כלום. אז הוא עשה תשובה, לא אני, לא קשור אליי. אם זה קורה על ידי, זה בלתי אפשרי. איך אני יכול לשנות את עצמי? כן? או שאני כבר שונה, או שזה בלתי אפשרי. אוקיי?
זה יכול להיות. הרב מציג פה מצב בינארי, אבל כמו שהרב אמר מקודם, שיש רצף. וזה בעצם, זה לא שאני או ככה או ככה, אלא שני הרצפים האלה נמצאים
אצלי. לא, בוא ניקח את הקוטב.
גם לפני וגם אחרי.
בוא ניקח את הקוטב של התשובה הגדולה. תתמקד רגע בקוטב ההוא, עזוב את כל הרצף. התשובה הגדולה. אני עכשיו רוצה להבין איך היא עובדת. דבר על התשובה הזאת, נגיד שאף בן אדם לא באמת נמצא שם, חוץ מעזר אבי עזר בן דודיה, שאני לא יודע אם אי פעם היה, אבל נניח שכן, זה איזשהו סיפור שבא ללמד אותנו את הרעיון הזה, אוקיי? אבל הרעיון הזה אמור להיות איזשהו מכניזם שהוא עקרונית אפשרי. לא כל אחד מגיע לזה, ואולי במינונים שונים, אבל בוא נדון בו. איך הוא קורה? עכשיו, הוא כבר טהור, זה לא רצף, הוא כבר לגמרי טהור. ואני שואל, איך הדבר הזה עובד? מה קורה שם? נדמה לי שפה גם באמת צריך לטשטש קצת את הדיכוטומיה כדי אולי, זה יכול אולי לפתור את הבעיה. הטענה היא מה שאתה אמרת קודם, שהקדוש ברוך הוא מזכה אותנו, או מין ניסוחים מן הסוג הזה, בהסתכלות הבינארית זה לא יעזור. זאת אומרת, כי בסופו של דבר השאלה מה, אם אני עושה את זה, אז זה בלתי אפשרי. אם מישהו אחר עושה את זה, אז זה חסר ערך. זה אפשרי, אבל זה חסר ערך. אז מישהו תכנת אותי, אז מה זה משנה? אני, השאלה איזה קרדיט מגיע לי על עשיית תשובה. הטענה שיכול להיות ששתי האפשרויות האלה לא כל כך מובחנות זו מזו. וזה מביא אותנו כבר לאמירות מטאפיזיות בעייתיות קצת, שכשאני עומד מול הקדוש ברוך הוא, השאלה איך אני תופס את היחס ביני לבינו. האם אני עובד מולו, אני פה והוא שם. עכשיו, כל השאלה זה, אם אני עושה בעצמי את העבודה או שהוא עושה את זה עליי. אבל אם באמת אני מבין שמשהו, זאת אומרת, יש איזשהו רצף בינינו, לא הרצף של התשובות, אלא היחס בינינו הוא לא איזשהו יחס דיכוטומי, אני פה והוא מולי, אלא משהו ממנו, מה שקוראים תמיד הנקודה האלוקית, או כל מיני דברים מהסוג הזה, אלא משהו ממנו גם מעורב בי, ולכן הפעולה הזאת, אני לא יודע אם להגדיר אותה אם היא נעשית מבחוץ או נעשית מבפנים, זה שניהם ביחד. ברגע שאתה לא יכול לעשות את ההבחנה החדה או מבחוץ או מבפנים, יכול להיות שזה איכשהו מכה את העוקץ או פותר את הבעיה, כי כל הבעיה היא ממה נפשך הזה. אם זה קורה מבחוץ, אז חסר ערך, אם זה קורה מבפנים, זה לא יכול לקרות. לא, ההבחנה בין חוץ לפנים, שהיא הבסיס לבעיה, היא הבחנה שאולי אנחנו לא זהירים כשאנחנו עושים אותה. כי באמת יכול להיות שהגבול בינינו לבין הקדוש ברוך הוא לא כזה חד, זאת אומרת שאנחנו פה והוא שם, אלא יש בתוכנו משהו שהוא ממנו. וכשאני מדבר על זה שאני עושה משהו, זה תמיד ביחד איתו. הניסוחים שאתה, מעין הניסוחים שאתה הצעת קודם. אבל אתה צריך בשביל זה לאמץ באמת תמונה לא דיכוטומית, או שאני עושה לבד או שהוא עושה את זה עליי. אבל יש, ההבחנה ביני לבינו היא לא חדה. זאת אומרת, יש, דיברנו על זה ש...
כן, נכון.
לכן... דיברנו פעם על האורגניזם.
יש תהליך.
מה?
יש תהליך, הוא בהתחלה מטיל את האשמה אולי על הערים, על הגבעות, על השמיים, על הכוכבים.
זה אני
אגיע. אין הדבר תלוי אלא בי. יש פה תהליך, זה איזשהו רצף.
אני אגיע לזה עוד רגע, לסיפור הזה. נחזור לסיפור הזה עוד רגע. אז הטענה היא שיכול להיות שההבחנה הדיכוטומית הזאת ביני לבין הקדוש ברוך הוא שיוצרת את הבעיה, היא שורש הבעיה. אבל אז באמת, אני לא יודע איך להגדיר את זה אפילו, אני לא יודע עד בסוף מוגדר. משהו, אני זה בכל זאת משהו ממנו, זה קצת פנאתאיזם. דיברנו פעם על קולקטיב ופרטים, אחד הנושאים בשנה שעברה, ואמרתי שבשביל שישות אורגנית לא תהיה רק אוסף של תאים, אלא זה יהיה אדם, שאני אתייחס אליו כישות חדשה, צריך להיות משהו נוסף ששוזר את כל התאים האלה אחד עם השני, ואופר, הנשמה. בעולם מטריאליסטי אי אפשר להבין למה האדם הוא יצור אחד. זה אוסף של מולקולות, של תאים, של אטומים, או תלוי איזה רזולוציה אתם יורדים. אין לזה שום משמעות, זה פיקציה. הישויות הקולקטיביות הן פיקציה. מה מגדיר את אוסף התאים הזה כמשהו אחד? זה סתם הגדרה, זה קונבנציה. רק אם אתה מבין שזה אורגניזם, אורגניזם באומן הזה, שיש משהו שהנשמה מלאה את כל הגוף, כמו הגמרא בברכות, בדף ה' שמה. הקדוש ברוך הוא מלא את העולם כמו שהנשמה מלאה את הגוף. מה זה אומר? שלמה העולם נתפס כיש אורגני, כיש קולקטיבי, כמשהו אחד? נכון שיש בתוכו הרבה חלקים, אבל הם מתפקדים כאיזשהו מכלול אורגני אחד. כי הקדוש ברוך הוא זה הנשמה של העולם הזה. וכמו שיש בתוכנו נשמה, זה הופך את הגוף להיות ישות אחת. אחרת זה אוסף של תאים. אז במובן הזה, גם כאן אני אומר לא יודע אם זה לא חלק מהקדוש ברוך הוא, יש משהו מהקדוש ברוך הוא שנמצא בתוך כל אחד מאיתנו, שהופך אותנו בעצם לאיזשהו אורגניזם אחד, וזה בעצם אומר שההבחנה ביני לבינו, והשאלה האם זה נעשה מבפנים או נעשה מבחוץ, היא הבחנה לא חדה. וכאן באמת, כל האבינו מלכנו שאנחנו אומרים, זה בדרך כלל, אבינו מלכנו, תציל אותנו, תעשה כך, תעשה אחרת, תן לנו את זה ותן לנו את ההוא ותסלח לנו ותמחל לנו, וכל מיני דברים, זה הכל אפשר להבין. מה זה אבינו מלכנו להחזירנו בתשובה שלמה לפניך? זה אבינו מלכנו מאוד חריף. עכשיו, בדרך כלל להחזירנו בתשובה שלמה לפניך, אז אנשים יגידו לך, תקבל את התשובה שלנו. אבל זה אנחנו כבר מבקשים בסלח ומחה לכל עוונותינו. תנקה אותנו, תקבל את מה שאנחנו... השיבנו בתשובה שלמה לפניך פירושו, תעשה את פעולת התשובה עלינו. למה? כי אם אני עושה את זה על עצמי, זה לא... אי אפשר לעשות את זה על עצמי. אני שואל את עצמי, אני הרי נמצא כבר במצב הזה, מה פירוש שאני אעשה את זה על עצמי? או שאני כבר שם, או שאני לא שם, אבל מה זה נקרא לעשות באופן יזום שינוי? זה משהו שהוא... אתה חייב, בשביל שהדבר הזה יהיה מוגדר, אתה חייב שהקדוש ברוך הוא יהיה מעורב בעניין הזה יחד איתך. זאת אומרת שהוא יעשה... ועכשיו שאלתי, אז אם זה ככה, אם הוא עושה את זה, אז אין לזה ערך. אז הוא עשה תשובה, לא אני. הנקודה היא שמה שנקרא אני, זה כולל משהו ממנו, כנראה. זה לא... ההבחנה היא לא חדה. בלי זה אי אפשר להבין את ה...
אתה לא מתפלל להחזירני, אתה מתפלל להחזירנו. זה אומר שאני כיחיד מתפלל על כל הציבור שיחזיר, כלומר זה כמו שאני מתפלל לחבר שלי.
כן, אם הוא יעשה את זה עלינו, אז זה חסר ערך, גם על הציבור, מה זה משנה? חזו עשה את זה.
כן, אבל חזו נשאמר את זה באיזושהי תשובה, שהוא אומר שברגע שאדם בעל בחירה התפלל למישהו אחר שהוא בעל בחירה, זה התחיל מבחירה, אז למרות שהוא קופה את זה עליו, זה עדיין תולדה
של... התשובה היא שלי, לא שלו, אני לא מבין את הדבר הזה. התשובה היא שלי, למה מגיע לו קרדיט על זה? אז זה מישהו חיצוני, אם זה הקדוש ברוך הוא או אני, או לא משנה מי שלא יהיה, אבל זה לא הוא. אתה חייב להגיד שיש פה איזשהו ערבוב ברמה המטאפיזית ממש, זה לא רק שאלה של למי זה נחשב ולטובת מי הקרדיט, אלא משהו בתהליך הזה כנראה קורה באופן, הגבולות שלי הם לא חדים. החוץ והפנים הם לא מובחנים בצורה חדה. אני יודע שאני אומר פה דברים ככה שאני לא יודע להגדיר אותם אפילו עד הסוף, אבל בלי זה באמת אנחנו נשארים עם איזושהי בעיה שאני לא רואה לה כל כך פתרון.
ופעם דיברת על איזשהו מודל שיש איזה גרדיאנט כזה, איזה מישור כזה דו-ממדי, שאתה, הכדור כזה, שאתה צריך להתגבר על ה...
המודל הזה יוצר את כל הבעיות. כי אם אני מחליט להתגבר, אז אוקיי, אז אני החלטתי להתגבר, כי אני מאמין שצריך לעלות על ההר, למרות שזה הר.
יש את ההתנגדות הזאת.
אבל אם החלטתי לא לעלות להר, היצר, נגיד, עשה איזה הר גבוה, והחלטתי לא לעלות עליו. אז מה זה אומר? שאני באמת לא מספיק חשוב לי לעלות על ההר. אז איך עשיתי תשובה עכשיו ופתאום החלטתי כן לעלות על ההר? להפך, מתוך המודל הזה, התהליך של השינוי נהיה יותר, הרבה יותר בעייתי. המודל הזה הוא מה שמחדד את העניין, כי אתה לא יכול להגיד לי, בגלל שזה, עכשיו ההר הפך לעמק. תודה רבה, אז הקדוש ברוך הוא עשה תשובה, לא אני. פשוט אין לי את הניסיון. אז אני מצליח, לא חוכמה. חוכמה היא שקודם לא עליתי על ההר, ועכשיו אני החלטתי כן לעלות על ההר. אז זה אומר שבעצם השתניתי, קודם הערכים שלי אמרו לא לעלות על ההר, ההנאה הרגעית יותר חשובה, ועכשיו הערכים שלי פתאום התהפכו, ההנאה הרגעית פחות חשובה, ועבודת השם יותר חשובה. איך זה קרה? אם זה לא השינוי של הסביבה, אז זה כנראה שינוי בתוכי, אבל שינוי בתוכי זה לא יכול להיות, בשביל זה ייצרתי את הסביבה, כדי לנסות להגדיר את השינויים בצורה חדה. אבל כאן בדיוק זה מבחין למה בתשובה זה לא יעזור. כי תשובה זה שינוי שקורה בתוך הכדורון הזה שנוסע על המתווה הטופוגרפי הזה, לא במתווה עצמו. עכשיו, זה לא מוגדר, בשביל זה יצרנו את המתווה, כי אי אפשר לדבר על מבנה של הכדורון. אוקיי? וזה באמת, זה אבינו מכה מחזירנו בשביל השמה לפניך, הכוונה, בוא יחד איתנו, זאת אומרת, אחרת אני לא יכול לעשות את זה, אני לא מבין איך עושים את זה. וזה הסיפור של רבי אליעזר בן דורדי, עכשיו הוא מקבל הרבה יותר משמעות, כי בעצם הוא כותב כך, הלך וישב בין שני ערים וגבעות, קרא את החלק השני, ראינו את זה. אמר, ערים וגבעות בקשו עלי רחמים. אמרו לו, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו, שנאמר, כי הערים בקשו והגבעות תמותנה. אמר, שמיים וארץ בקשו עלי רחמים. אמרו, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו, שנאמר, כי שמיים כעשן נמלחו וארץ כבגד תבלה. אמר, חמה ולבנה בקשו עלי רחמים. אמרו לו, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו. חפרה הלבנה ובושה החמה, אמר כוכבים ומזלות בקשו עלי רחמים. אמרו לו, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו, שנאמר, ונמק הוא כל צבא השמיים. אמר, אין הדבר תלוי אלא בי, הניח ראשו בן ברכה וגאה בבחייה עד שיצתה נשמתו. אוקיי? מה פשר הפנייה הזאת לשמיים ולגבעות ולעננים ואני לא יודע מה לכל הדברים האלה שמה מסביב? מה זה הדבר הזה?
הוא
מאשים אחרים, כמקובל. לא, לא חושב שהוא מאשים אחרים, הוא בקשו רחמים עליי, תעזרו לי לעשות תשובה, תבקשו רחמים עליי, נכון? כי אני לא יכול. רבי אליעזר בן דורדי לימד אותנו את התשובה הגדולה, את ההיפוך הנפשי, אינני אותו אדם, כמו שהרמב״ם כותב. עכשיו, את התשובה הזאת אי אפשר לעשות מתוך עצמך, זה פשוט לא מוגדר. מה זה נקרא שאני אקח את עצמי בציצת ראשי ואני אצא החוצה? הביטוי הספרותי לזה הוא מה שכתוב פה. מישהו צריך לעשות את זה עליי מבחוץ, אני חסר אונים, אני רוצה ל... מה זה נקרא שאני אשנה את עצמי? אני כן שונה, אז אני כבר שונה, אז למה אני חוטא? איך כל החיים חטאתי אם אני כזה? אלא מה, אני לא כזה, אבל אני כן רוצה להשתנות. יש פה משהו שנורא מבלבל. את עכשיו, אתה מנסה לקחת את עצמך, ואני חושב שכל אחד מאיתנו חווה את זה במידה מסוימת. אנחנו רוצים להשתנות, אבל זה לא ממש הולך. אנחנו כן רוצים להשתנות. אבל התחושה הזאת שרצון להשתנות היא בעצמה, זה סוג של פרדוקס. אבל אני רוצה להשתנות, אבל זה לא כך הולך. אני צריך מישהו שיקח אותי. כן, הפסיכולוג, דיברתם קודם על טיפול, לא משנה, זה גם סוג של דבר, כי הפסיכולוג בעצם לוקח אותי, הוא לא משנה אותי עם פטיש ויזמל, הוא עוזר לי, אמור לעזור לי, לעשות איזשהו תהליך. אבינו שמגלכנו, אז היינו בשביל השמה לפניך, אז הקדוש ברוך הוא עוזר לנו לעשות איזשהו תהליך. עכשיו, אליעזר בן דורדי מרגיש, הוא רוצה להשתנות, אבל הוא עושה את התשובה הגדולה, לכן הוא נקרא רבי אליעזר בן דורדי, כי הוא לימד אותנו, יש את התשובה הגדולה, על זה דיברתי פעם קודמת. אז עכשיו, איך זה עובד? אוקיי, הבנתי שהמצב הוא קשה. מה עושים? הוא יושב שם ובוחר, הוא חסר עונים, הוא לא יודע מה לעשות. מה זה נקרא שאני אקח את עצמי ואני עכשיו אשתנה? אני, זה מה שאני הייתי אתמול ושלשום, ומה שאני יודע, מה קורה פה? עכשיו, אני מרגיש שאני לא בסדר, אבל יכול להיות שגם כל החטאים הקודמים שהוא עשה, הוא הרגיש שהוא היה לא בסדר. אוקיי? ועכשיו הוא רוצה להשתנות. מה זה נקרא להשתנות? אז אני כבר שונה. אז מה הבעיה? אבל גם אז הייתי שונה, אם אני כבר שונה, אז למה עשיתי את החטאים? זה יחזור גם הלאה. יש פה משהו שהוא לא, זה לא רק בלבול פילוסופי. זה קושי אמיתי. זאת אומרת, מי שרוצה לעשות תשובה, לא באמת יודע איך עושים את זה. זה לא, אנחנו הרבה פעמים מרגישים שיש לנו קושי פסיכולוגי, קשה לנו לעשות תשובה. אני חושב שזה לא רק זה, זה הרבה יותר חזק מזה. זה משהו שהוא לא אפשרי לוגית, זה מתחיל משם. הקושי הפסיכולוגי זה ביטוי. אבל אני חושב שחלק גדול מהפתחות שלנו, זה בגלל שאנחנו לא מבינים שיש פה בעיה בעצם הגדרת התהליך. זה לא שאלה שאנחנו לא מספיק חזקים. לא רק שאלה שאנחנו לא מספיק חזקים. יש פה משהו, לא ברור מאיפה להתחיל. מה זה נקרא לשנות את זה? אוקיי, אני נורא רוצה, ולכן מה? מה אני אמור לעשות עכשיו? אם אני רוצה, אז אני כבר שם, גמר. אני כבר בעל תשובה גמור, מה הבעיה? מה עוד נשאר לי לעשות? אבל אני יודע שלא השתניתי. כי בסך הכל אני רוצה עכשיו את מה שרציתי לפני שנה ולפני חודשיים. אבל אז כן עשיתי חטאים. אז מה קורה פה? אני כן משנה כבר, אני לא שונה. מה זה נקרא שאני אשנה את עצמי? אוסף הדברים האלה זה מכל הכיוונים. תראו, זה בעצם התסבוכת שעומדת בבסיס התשובה. התסבוכת היא לוגית, היא לא פסיכולוגית. ורב אליעזר בן דורדיא מבטא את זה בצורה הכי חזקה. הוא אומר, הוא פונה לכל הגורמים החיצוניים שסביבו, כי הוא מבין שהוא לבד לא יכול לעשות את זה. מררים, גבעות, שמיים, לא יודע, כוכבים, בקשו רחמים על הכוונה, תעשו אתם, אני נורא רוצה, אבל מה זה נקרא? אני לא יכול למשוך את עצמי בציצת ראשי ולצאת מהבור. אז תעזרו לי, אני מבקש מכם שתעזרו לי, התרומה שלי זה שאני מבקש מכם. אבל מי שיעשה את העבודה בסוף צריך להיות אתם, אני לא יודע מה זה נקרא שאני אעשה את העבודה על עצמי. משהו לא מוגדר. ואז בסוף הוא אומר, אין הדבר תלוי אלא בי. הוא לא, שום דבר לא קורה, הם לא עושים לו שום דבר, הם לא יכולים לעשות שום דבר. זה לא יקרה, אתה צריך לעשות את זה. אחרת זה חסר ערך. מה זה נקרא אתה? הרי זה לא מוגדר. אתה כמובן יחד עם הקדוש ברוך הוא, במה שדיברנו קודם. ואז יצא נשמתו, הוא אומר, אין הדבר תלוי אלא בי, בחר, יצא נשמתו, ורבי אומר, יש קונה עולמו בשעה אחת. זאת אומרת, כך עושים בעצם תשובה גדולה. תהליך התשובה הגדולה כרוך באופן עמוק בפרדוקס הזה שדיברתי עליו כאן. כי תהליך התשובה הקטן לא כרוך בשינוי של עצמי, בשינוי הערכים היסודיים שלי. לכן באמת החסד שהוא מתקבל, אבל זה שאפשר לעשות אותו, בסדר, אפשר לעשות אותו, זה לא הנקודה. התשובה הגדולה שזה שינוי שלי עצמי, יש פה משהו נורא בעייתי ברמה הלוגית. החסד הוא שבכלל דבר כזה קיים, לא שהוא מתקבל. אם השתניתי, אז אמרתי, זה עיקר הדין שמקבלים את התשובה שלי, אבל זה שבכלל אפשר לעשות את זה, זה חסד. והחסד הזה הוא בגלל החיבור הזה שיש לי עם הקדוש ברוך הוא, שאנחנו לא מובחנים בצורה חדה אחד מהשני.
מצד העליונות
שלו,
מצד
ההמשכים
שלו.
מה זה אומר? מה, סובב הוא ממלא? אוקיי, משהו ממנו בכל מקרה נמצא אצלי. לא נכנס כרגע להגדרות מה ממנו ומה... משהו שלו איכשהו פועל יחד איתי. אחרת זה לא היה יכול לעבוד. כל מושג הבחירה ושינוי המערכת הערכית, גם האימוץ של מערכת הערכים הראשונית, זה גם סוג של שינוי. כנראה חייב להתבצע איכשהו ביחד עם איזשהו גורם שהוא חיצוני פנימי. אם הוא חיצוני, אז עוד פעם, זה לא אני, אז הוא עשה שינוי עליי, איזשהו משמעות, זה לא בחירה. זה אילוף, או תכנות. בסדר, בחירה זה כשאני עושה את זה, אני עושה על עצמי, זה תמיד בעייתי. אז זה חייב להיות שאני פשוט לא עומד לעצמי. במובן מסוים, בחירה כן זוקקת איזשהו גורם חיצוני, שהוא גם נמצא קצת בתוכי, מה שאומר לו גם נמצא בתוכי, והוא גם חיצוני. זאת אומרת, שאני לא אהיה לבד בעולם. אדם שהוא לבד בעולם, as is, כאילו, וכל העולם עומד מולו, אני לא חושב שאפשר באמת לדבר על בחירה במצב כזה, או שינוי של מערכת ערכים.
כל הקושי מתחיל רק בתשובה הקיצונית לצד של התשובה מהאהבה. אבל אפילו אם אתה הולך קצת
לכיוון...
כן, אתה הולך קצת לכיוון התשובה...
אני לא יודע, את הקצת אני לא יודע.
אז שם בבחירה אין שם פרדוקס.
למה? יש פרדוקס.
כי זה רק אתה עובד על עצמך.
לא, לכן אני אומר, הרצף הזה הוא רצף שקשה מאוד להגדיר אותו. מה זה נקרא להיות 80% בתשובה הגדולה ו-20% בתשובה הקטנה? יש פה איזושהי חרטה אמיתית, שיניתי את מערכת הערכית, רק לא, מה זה נקרא, באיזה מובן זה לא עד הסוף. או שזאת המערכת הערכית שלי או שהיא לא. לא עד הסוף זה תמיד העוצמה, באיזה עוצמה זה ככה. וכאן אני מגיע להערה השנייה, אמרתי שאני אעיר שתי הערות, שביחד אולי עוזרות לפתור את העניין. כי כשאני מדבר על השאלה של הרצף בין התשובה הקטנה לתשובה הגדולה, אז זה באמת מביא אותי לעוד משהו. כי בסופו של דבר, כל תשובה, בכל מקום שאני נמצא על הרצף, כרוכה באיזשהו שינוי עצמי. בעצם הפרדוקס קיים בכל המקומות, חוץ מאשר בקוטב השמאלי. בקוטב שבו זה רק טכני, שום דבר מהותי. אחרת, כל דבר מהותי, הוא איזשהו שינוי. לא משנה, בעוצמה כזו, עוצמה אחרת. הם בכלל מגדירים את העוצמה. אז אני רוצה להגדיר עכשיו את העוצמה. וזה הפתרון בעצם לבעיית חולשת הרצון, גם במישור הפילוסופי, אבל זה גם יחזיר אותנו לשני סוגי התשובה. בן אדם שחוטא, הרבה פעמים הוא מרגיש שהוא לא רוצה לעשות את זה, גם ברילטיים. הוא לא רוצה לעשות את זה, הוא מוכר לעצמו כל מיני לוקשים, אבל מאחורה הוא יודע שהוא לא רוצה לעשות את זה, והוא נופל. מה זאת אומרת נופל? אם הוא עשה את זה, אז כנראה שזה מה שהוא רצה. פשוט ההנאה הייתה יותר חשובה לו מאשר עבודת השם או המוסר, או משנה, כל חטא, דברו עליו אפילו דיאטה, זה למודל לדיאטה, זה לא משנה כלום. יש לך מערכת ערכית שאתה רוצה בה, ובכל זאת לא מתנהל על פיה. זה המושג של חולשת הרצון. זה יכול להיות בהקשר הדתי, בהקשר המוסרי, בהקשר של דיאטה, בכל הקשר של החלטה שלא תהיה, שרוצה להיות ספורטאי. זה נורא חשוב לו להתאמן, אבל אין לו כוח, אז הוא לא מתאמן. אז מה זה? גם חולשת הרצון. זה לא קשור למוסר ולא לכלום. אדם רוצה משהו, אבל הוא לא מבצע את מה שהוא רוצה. מה אומרים? אם אתה לא מבצע את מה שאתה רוצה, סימן שלא רצית. אל תספר לסיפורים. מה יותר חשוב לך לנוח מאשר להיות ספורטאי? אז לכן לא הלכת להתאמן. זה הכל, מה אתה מספר לי? אני נורא רוצה להיות ספורטאי, אבל הייתי חלש. היית חלש, הכוונה היה משהו אחר שיותר חשוב לך מאשר להיות ספורטאי. אין דבר כזה חלש. זה הבעיה של חולשת הרצון. מה שאני רוצה לטעון, זה לא נכון, יש דבר כזה חלש. את השאלה כמה רצית להיות ספורטאי. זאת אומרת, השאלה, אבל יותר מזה, לא כמה רצית להיות ספורטאי, כי זה עדיין בשאלה מה אתה רוצה, אלא באיזו עוצמה החלטת להפעיל את הבחירה שלך. זאת אומרת, הטענה שלי היא הבאה. בן אדם יש לו סט ערכים מסוים, והוא החליט עליו כבר. הוא מאמין בזה, ויש לו סולם, הוא יכול לדרג אותם, הכל בסדר, יש לו סט ערכים מוגדר. זה לא אומר שהוא יפעל על פיו, למה? לכאורה כשהוא נגיד יחטא לדיאטה, הוא יאכל משהו משמין. אז הוא אומר שהוא בעצם מעדיף את ההנאה על ה... אבל אנחנו מרגישים לא ככה. בן אדם לא באמת מעדיף את ההנאה, הוא נופל. כל בן אדם מרגיש, נפלתי, לא הייתי מספיק חזק. בדעת השם, בדיאטה, במוסר, לא משנה, בכל התחומים. איך להסביר את זה? הנקודה היא כזאת, שהרבה פעמים לא רציתי מספיק להיות בוחר. זאת עבודת השם, זה חולשת הרצון. אבל חולשת הרצון אין פה משהו שאני לא רוצה לעבוד את השם, אני רוצה לעבוד את השם. ואם הייתי במצב שאני לגמרי בוחר, הייתי עובד את השם ולא הייתי נופל בשום מקום. אלא מה, לפעמים יש עוד בחירה, בחירה מסדר שני. בחירה האם לבחור.
רק העברתי את זה אחורה אחד, לא...
זהו, גם באתר אני דיברתי על זה פעם. תרף, נשאיר את זה רגע, אני רק רוצה להעביר את הנקודה. בחירה האם לבחור, אוקיי? בחירה האם לבחור פירוש הדבר שהשאלה כמה אנרגיה אני משקיע כדי לממש את הערכים שבהם אני מאמין. עכשיו, מה קורה במצב כזה? נגיד שיש הר גבוה שאני אמור לטפס עליו. אם ההר הוא מטאפורי, זה לא משנה איזשהו. בשביל להתגבר על היצר מאוד קשה לי, יש לי יצר חזק. מאוד קשה לי, אז אני קורא לזה הר גבוה, אוקיי? עכשיו, זה, אם נכשלתי ולא טיפסתי, אכלתי חזיר. היה לי תאווה נורא גדולה לאכול חזיר, ולא לאכול חזיר זה כמו לטפס על הר גבוה. היה לי קשה לעשות את זה, ולכן נכשלתי. אז הוא אומר, אומרים לי, מה, אם נכשלת, סימן שזה מה שרצית. לא. לא היה שום ערך אחר שבו רציתי יותר מאשר לא לאכול חזיר, מאשר לעבוד את השם. אלא מה? אני החלטתי לישון, זאת אומרת, החלטתי לא להיות בוחר. אם הייתי בוחר, סט הערכים היה מגדיר, אני לא הייתי אוכל חזיר. זאת אומרת, סט הערכים שלי הוא הנכון. מה שלא היה בסדר שמה, זה ההחלטה שלי עד כמה להיות אוטונומי, עד כמה להיות בוחר, איזה אנרגיה להשקיע בבחירה. עכשיו, תשימו לב, למה, מה אני מרוויח פה? ולכן אני חושב שזה לא לגמרי משיג את הבעיה צעד אחד אחורה, משיג בסמך. כי פה, כשאני אכלתי את החזיר, אי אפשר להגיד לי, אתה יותר רצית לאכול חזיר מאשר לעבוד את השם. לא. סט הערכים שלי, גם ברגע החטא, היה החטא, הסט הנכון. יותר רציתי לעבוד את השם מאשר לאכול חזיר. אלא מה? לא הייתי במצב שבו לקחתי את המושכות לגמרי לידיים. זאת אומרת, לא הייתי במצב של בוחר שלם. אבל על זה גופה החלטתי. לכן אני אחראי לגמרי למעשה, אי אפשר להגיד שאני אנוס. למה? כי יכולתי להחליט להיות בוחר. מה אני מרוויח פה? אני מרוויח פה שלא, כשזה שאכלתי חזיר לא אומר שבאמת יותר רציתי לאכול חזיר. אז אומרים לי, מה זה התשובה? כל הפרדוקסים שאמרתי קודם. אתה סימן שרצית יותר לאכול חזיר, מה שלא עבוד את השם. לא, אני רציתי יותר לעבוד את השם. רק אני ישנתי ונתתי לערכים של, ליצרים שלי לקחת אותי לקום בדיוק. לקחת אותי לאיזשהם מקומות שבהם באמת לא רציתי להיות. רק אם הייתי פועל במוד כזה שאני עושה באמת את מה שאני רוצה, אז הייתי עושה את הדבר הנכון. אך אני לא בחרתי לבחור. וגם פה, ופה יש את הרצף, דיברתי קודם על מה זה הרצף, איפה, איך עוברים מאחד לשני. הרצף הוא מה העוצמה שבה אתה מחליט להיות אוטונומי. עד כמה אתה באמת אוטונומי, וכאן יש רצף של רמות. אתה יכול להיות אוטונומי בצורה הכי גדולה שיכולה להיות, אף פעם זה לא אינסופי, אבל הכי גדולה שיכולה להיות, ואז אתה תמיד תעשה את מה שאתה מאמין בו, זה האנשים החזקים. תמיד עושים את מה שהם מאמינים בהם, בדבר, אוקיי? האנשים החלשים זה לא שהם מאמינים במשהו אחר. הם יכולים להאמין, יכולים להאמין באותו דבר. רק יש להם חולשת הרצון, זה הביטוי חולשת הרצון. מה זאת אומרת? הרצון שלי הוא הרצון הנכון, הוא חלש. עכשיו, מה זה חלש? אז למה נפשר? אם הוא חלש אז אני אנוס? זאת אומרת, ההר קפה עליי, אני לא יכול לטפס עליו? לא. אני יכול לטפס עליו, כי אחרת הייתי אנוס. אין לי מה לעשות תשובה על אונס. אלא מה? אני בחרתי לא לבחור, לא בחרתי לאכול חזיר. ברגע שבחרתי לא לבחור, היצר רק כבר לקח אותי לאכול חזיר. אז לכן לא נכון שבחרתי לאכול חזיר, אני בחרתי לא לבחור, או לא מספיק חזק לבחור. אוקיי? ולכן היצר לקח אותי לאכול חזיר. זה חולשת הרצון.
למה בחרתי לא לבחור? בגלל הענות שכנגד.
מה? לא, לא, זה בדיוק הנקודה. אם זה היה בגלל הענות שכנגד, אז לא היה טעם להכניס את כל המישור השני. פשוט בחרתי בענה על חשבון עבודת השם.
לא, לא, לא.
אני רוצה לעבוד את השם, אבל לא הייתי מספיק חזק.
מה עמד כנגד שאני מספיק חזק? מה הרגע בו?
הכוח, אין לי כוח. אין לי כוח להיות בוחר. להיות בוחר זה דורש משאבים נפשיים. אדם כל הזמן להיות שולט במעשיו, אני חושב שכל אחד מרגיש שזה מאוד קשה. להיות בכל רגע ורגע בשליטה, לחשוב על כל דבר שאתה עושה, להחליט על הדבר, אפילו בנהיגה. הרבה פעמים אנחנו משאירים את זה לנהג אוטומטי. בסדר? אנחנו נעשה את הדבר הנכון הרבה פעמים, לפעמים אפילו יותר טוב נעשה את זה, כי נהג אוטומטי יש לו גם יתרונות. בסדר? אנחנו מחליטים להשאיר את זה. עכשיו מה אנחנו, ונגיד שנכשלנו ועשינו תאונה. מה זה אומר? שיותר חשוב היה לי לעשות תאונה מאשר לנהוג נכון? נשטות, ברור שאני לא רציתי לעשות תאונה. אבל לא היה לי את הכוח להשקיע ולהיות כל הזמן ממוקד ובשליטה כדי שלא תהיה תאונה. אז לא נכון להגיד שמערכת הערכים שלי הייתה פגומה, אלא האנרגיה שהשקעתי כדי לממש את מערכת הערכים שלי, היא לא הייתה מספיק חזקה. אז מצד אחד, אם שואלים אם אני אחראי לזה, חד משמעית כן. יכולתי להחליט לבחור, להיות בוחר, ואז הייתי מממש את הדבר הנכון. אבל מצד שני אומרים לי, אבל אם באמת עשית את זה מבחירתך, כי אתה אחראי לזה, אז אתה עשית את זה, לא מישהו אחר. אז אם זה ככה, אז מה שעשית זה מה שרצית, אז מה זה נקרא לשנות את עצמך וכל הפרדוקסים שאמרתי קודם? זה בדיוק מה שאני אומר. אתה צריך, השינוי פירושו לא לשנות את מערכת הערכים, מערכת הערכים היא נכונה. השינוי פירושו להיות יותר אוטונומי, להשקיע יותר אנרגיה במימוש הערכים שבהם אתה כבר בין כה וכה מאמין. לא לשנות את מערכת הערכים, לשנות מערכת הערכים זה משהו שהוא לא... וזה הרצף, אני חושב, בין התשובה הגדולה לתשובה הקטנה. התשובה הקטנה, הרי גם בתשובה הקטנה אתה צריך לרצות בדבר הנכון, אחרת למה אתה עושה את הטכניקה? זה לא... לכן ברור שאתה צריך לרצות בדבר הנכון. אלא מה? אתה לא מצליח לגייס את המשאבים הנפשיים כדי להיות בוחר ב-100%. טוב, אני לפחות מצהיר על זה שאני רוצה את הדבר הנכון, אני עושה את הפרוצדורה, הקדוש ברוך הוא יש חסד מיוחד, הוא מקבל את זה. התשובה הגדולה, אני לוקח את זה עכשיו עד הסוף, פירושו שהחרטה שלי היא מלאה. מה זאת אומרת החרטה היא מלאה? אני לוקח לגמרי את המושכות לידיי. אני הופך להיות מישהו שעושה לגמרי את מה שהוא מאמין בו. באמצע, זה כאשר האנרגיות שבהן אני משקיע, זה הפרמטר שעכשיו רץ. לא עומק החרטה, כמו שאמרתי קודם, אלא העוצמה האנרגטית שאני משקיע במימוש הרצונות שלי. אם זה 100%, זו התשובה הגדולה. אם זה 0, זו התשובה הקטנה. וכל הרמות באמצע זה בעצם הרצף. ולכן אני לפעמים נכשל כשאני לא עושה את התשובה המלאה, כי אני לא משקיע את מלוא האנרגיה, אבל יותר אנרגיה ממה שהיה. זה לא שונות מערכת ערכית, אלא זה להשקיע יותר אנרגיה.
גם
השקעת אנרגיה
צריכה להיות השקעת האלוהים מכל הכוחות.
מה זאת אומרת?
כלומר, האוטונומיות הזה צריכים להיות מכל הכוחות אוטונומיים ולהשקין את האלוהים מכל הכוחות.
במה שאתה מאמין, מי שעושה תשובה בשביל עבודה זרה, אז אני שואל את אותה שאלה, והוא יעשה תשובה על העבודה זרה. אני מתאר כרגע מכניזם. מה שבן אדם צריך לעשות כעובד השם, כמובן, הוא צריך לחזור בתשובה לעבוד את השם. ואני אדבר כרגע על עצם השינוי של מערכת ערכית, בלי קשר לשאלה של עבודת השם.
כן, עבודת השם שלמה, זה אמנם בכל הכוחות הוא עושה, אבל כן השם מוביל גם.
אז זה מה שאמרתי קודם, שאחרת אנחנו חוזרים לשאלה של אורן. כי ההחלטה הזאת, כמה אנרגיה להשקיע, גם עליה אפשר בעצם לשאול את השאלות הקודמות. אם קודם אני לא החלטתי, אז זה אומר שכנראה לא מספיק חשוב לי להיות בוחר. אז מה קרה עכשיו? איך החלטתי פתאום להיות בוחר? אז פה אני כן צריך להגיע למעורבות של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אני רוצה להיות בוחר, אבל אני חלש. הקדוש ברוך הוא מעורב פה ולוקח אותי להיות בוחר. אבל נדמה לי שהנקודה היא שחייב להיות שהמערכת הערכית היא כן מערכת נכונה. אני לא משנה מערכת ערכית, את זה אני לא מצליח להבין. כי אחרי זה הקדוש ברוך הוא עשה את זה. אלא השינוי זה של עוצמת ההשקעה בלהיות אוטונומי, ולממש את מה שאני מאמין בו. ואז אולי, כל פעם לא מצליח להחליט עד הסוף אם זה באמת פותר את הבעיה או לא, אבל נדמה לי שזה הכי קרוב שאני מצליח להגיע אליו, כדי לפתור אותו באיזה חושת הרצון, וזה בדיוק העניין שהחזירנו בשביל השתמה לפניך. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא לחזור להיות אוטונומיים, לעשות באמת את מה שאנחנו מאמינים בו, לא להאמין נכון. לבקש מהקדוש ברוך הוא להאמין נכון זה שטויות. אתה לא מאמין בזה, מה אתה מבקש ממנו להאמין נכון? אז אתה כבר מאמין בזה, אם אתה חושב שזה הדבר הנכון.
שיוביל אותך לאמונות הנכונות.
אבל אם זה האמונות הנכונות, אז אתה כבר יודע את האמונות הנכונות. מה אתה צריך אותו? אם זה לא האמונות הנכונות, אז למה אתה מבקש ממנו שיקח אותך אליהם?
אני יודע, זה כיף לדעת.
לא לדעת. לדעת ברור. אני מדבר על לחזור לאמונות שאני מסמן אותן. לא לגלות לי אמונות שאני לא יודע. אני רוצה להיות עכשיו אחד כזה ששומר שבת מקפיד קלה שווה חמורה. שבת היא נורא חשובה, אז אני יודע כבר שבת היא נורא חשובה, לא צריך את הקדוש ברוך הוא שיגלה לי את זה. אני רוצה שהוא יעזור לי לממש את זה, בסדר? לא לקחת אותי לשם, כי אם אני לא חושב ששבת היא חשובה, למה שאני אבקש מהקדוש ברוך הוא שיגרום לי לחשוב שהיא כן חשובה? אין איזשהו משמעות, הרי אני לא חושב שהיא חשובה. ואם אני מבקש ממנו לגרום לי לחשוב שהיא חשובה, אז אני כבר חושב שהיא חשובה, אני לא צריך שהוא יגרום לי. כל הבעיות שאמרתי קודם. לכן אני חושב שצריך לא לדבר על שינוי של מערכת הערכים, אלא לדבר על האנרגיה שאני משקיע כדי לממש את מערכת הערכים.
זה המחפשים, זאת אומרת, ומעורפלים.
המעורפלים הזה פירושו כמה אנרגיה אני משקיע כדי לממש אותה. לא שהערכים עצמם מעורפלים. אלא השאלה כמה אנרגיה אני משקיע, לא יודע מה זה, הערכים מעורפלים לא כמו מבין. השאלה אם אלה הערכים שאני מאמין בהם או לא.
ככה
אני לא רואה את ה...
יש איזה אגת הקרובה שאין חבוש מציל עצמו מבית האסורים. זה הזכיר לי את הנושא, עם דוד או אחד מהנביאים שהוא...
זה אותו רעיון, של תסיסת הראש של מיכון.
כן, אני לא זוכר מה החז"ל אמרו שם על הסיפור הזה.
זה פרויקט קשור.
לא, אנחנו נוריד כוונה.
עכשיו גם יש לי...